טוב, ערב טוב. אנחנו היום, ערב י"ז בתמוז, בתחילת שלושת השבועות שבהם אנחנו מתעסקים בחורבן ירושלים, מקדש, מלכות וכו'. אז חשבתי לעסוק לפחות בכיוון אחד בסוגיה הזאת, על פי דרכו של המשך חוכמה. הגמרא במסכת שבת עוסקת בדף קוף יוטט בסיבות השונות שגרמו לחורבן ירושלים, והגמרא נוקטת מספר סיבות לא מועטות. שתיים מהסיבות שחזל מונים שם בסוגיה, שאולי צריך פעם להתעכב עליהם, בדרך כלל כולנו עוסקים בגמרא הידועה במסכת יומא שמופיעה פה בדף שלנו בסוף הצד הראשון למטה ובתחילת הדף הצד השני למעלה. הגמרא במסכת יום הדפתת, ששלוש עבירות שהיו בבית ראשון ובבית שני אותה עבירה שנקראת שנאת חינם, והגמרא אומרת שגם בבית ראשון הייתה שנאת חינם. בקיצור, הסוגיה שם יותר ידועה, יותר עוסקים בה, למרות שגם שם יש מה לדייק, ועסקנו בזה בשנים קודמות. היום הייתי רוצה יותר להתעכב דווקא על שתי דרשות שמופיעות בגמרא במסכת שבת, שלפי הסוגיה שם זאת הייתה סיבת החורבן, וכנראה שזה מה שצריך לתקן. אז אומרת הגמרא כך: אמר רב אמרם ברדר רבי שמעון בר אבא, אמר רבי שמעון בר אבא, אמר רבי חנינה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה, שנאמר היו שריה כאיילים לא מצאו מראה. השרים, המנהיגים, המנהיגות התנהגה כמו איל, כמו אייל. מה הם עשו? מה איל זה? ראשו של זה בצד זנבו של זה. כלומר, כשהאלים הולכים, אז הראש של האיל האחורי הוא מאוד סמוך לזנב של האיל הקדמי. וכך הם הולכים, אם אפשר לומר, בטור. אז מה איל? שרו, ראשו של זה בזנבו של זה, אף ישראל שבאותו הדור, כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה. את פשט הסוגיה, שמקום שהאיל האחורי ירים את הראש ולא ידבק לזנב של האיל שלפניו, אלא ירים את הראש, יתבונן מה קורה, ואם צריך להוכיח, נראה בהמשך איך, אם צריך להוכיח, יוכיח. אז האיל, או האייל, הוא הלך כשהראש שלו סמוך לזנב חברו מקדימה, ולא ירים את הראש לתבונן מה קורה, וממילא להגיב. טוב, אם כן, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלהוכיחו זה את זה, שהתנהגו כמו איילים. מאיזו בחינה? מהבחינה של הראש בזנב, הראש של האחורי בזנבו של הקדמי. טוב, אנחנו נראה לפי המשך חוכמה שכנראה יש כאן נקודה יותר עמוקה, מה זה בדיוק ראש בזנב. ודעה שנייה שם בהמשך הסוגיה, אמר רבי יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים, שנאמר פסוק בדברי הימים, שנאמר ויהיו מלאיבים במלאכי האלוהים, בחינת תלמידי חכמים, ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת השם בעמו עד לאין מרפא, ואז הופיע החורבן. טוב, אז אנחנו ננסה להתעכב מה המשמעות של שתי הדרשות האלה, שכנראה לא לחינם סמוכות זו לזו. לכאורה נראה שאין קשר בין לא הוכיחו לבין ביזו תלמידי חכמים. מה הקשר בדיוק? אומר המשך חוכמה, זה מופיע על ספר דברים, על פרשת דברים שם בהפטרה. ההפטרה בפרק א' של ספר ישעיהו, כידוע, אחת ההפטרות ששם ישעיהו יוצא בחריפות ובתקיפות נגד כל מה שהיה בירושלים. דברים קשים, אולי נקרא כמה פסוקים שכולנו מכירים. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, קטורת תועבה אילי, חודש ושבת קרוא מקרא, לא אוכל אבן ועצרה. חודשכם ומועדכם שנה נפשי, היו הלילה תורח, נלאיתי נסו. ובפריסכם כפיכם מעלים עיניים מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. רחצו, יזקו, אסירו עמל עליכם מנגד עיניי, חידלו עריה. לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. פסוקים מפורסמים, תחילת פרק א', בספר ישעיהו. בכל אופן, המשך חוכמה מתעכב על הפסוק הראשון שקראנו עכשיו. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, וקטורת סליחה, קטורת, תועבה היא לי. ישעיהו הנביא לוקח, אם אפשר לומר, שתי עבודות במקדש, ואומר, במצב שבו אתם נמצאים, אז אני לא רוצה את המנחה שלכם, ולא רוצה את הקטורת שלכם. מה המשמעות? למה דווקא נקט הנביא במנחה ובקטורת? מה יש במנחה ובקטורת שהיא כנראה סמל ודוגמה לתמצית הקלקול שהייתה בזמן שקדם לחורבן בירושלים? אומר המשך חוכמה, העניין, למצאנו לרבותינו זכרונם לברכה בקריטות, גמרא ידועה, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינו תענית. אם יש תענית שפושעי ישראל, והגדר של פושעי ישראל זה גדר חמור, זה אדם שעושה עבירה לא בשגגה, אלא במזיד, לפי אחת הדעות, חטא, אבון ופשע. חטא בשוגג, אבון מזיד לתאבון, ופשע מזיד להכעיס. פושע זה אדם שלא עובר עבירה כי הוא לא יודע, או כי הוא יודע אבל הוא רוצה להרוויח איזשהו אינטרס, אלא הוא עושה דווקא נגד אלוהים. חטא זה כשהוא שוגג, הוא לא יודע. הוא לא יודע למשל בשבת, הוא לא יודע שהמלאכה הזאת אסורה בשבת, או לא יודע שהיום שבת. מזיד לתאבון, הוא מבשל בשבת כי הוא רעב, אז הוא רוצה לאכול. הוא מדליק אור בשבת כי הוא רוצה לקרוא ספר, אז יש לו אינטרס. מזיד להכעיס, זה שאין לו שום אינטרס. והוא עושה דווקא להכעיס את ריבונו של עולם. כזו ברוך הוא אמר אסור, הוא יעשה דווקא להפך. פושע זה גדר חמור מאוד. זה לא סתם חוטא ואדם בעל עוון. פושע זה גדר חמור. ואומרת הגמרא מסכת כריתות, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, תענית שלא כוללת בתוכה אפילו פושעים שבישראל, אינו תענית. זה לא נקרא תענית. תענית של צדיקים זה לא תענית. התענית צריכה להכיל את כולם, אפילו את האנשים שמבחינה בחירית מעשית נמצאים רחוק מאוד מהמקום שבו הם צריכים להיות. מאיפה הגמרא מוכיחה את זה? שהרי כידוע חלבנה ריחה רע. היו הרי סממנים בקטורת, כל מיני עשבים מסוימים שהתערובת של כלל הסממנים הייתה נקראת קטורת. אחד מהמרכיבים, אחד מהעשבים, אחד מהסממנים של הקטורת הייתה כידוע חלבנה, והחלבנה כידוע ריחה רע, אפילו רע מאוד. ואף על פי כן, ונראה בהמשך מה המשמעות שהחלבנה הייתה צריכה להצטרף אל הקטורת, ובלי החלבנה אין בעצם קטורת. שהרי חלבנה ריחה רע ומנען הכתוב עם סממני הקטורת. אם כן, מאיפה אנחנו יודעים שתענית שאין בה מפושע ישראל אינה תענית? שהרי הקטורת שעניינה נראה בהמשך לכפר על ישראל, היא לא יכולה להיות בלי חלבנה, בלי עשב שריחו רע. אם כן, אף על פי שריחו רע, הוא צריך להיות שותף. מתחיל לבאר במשך חוכמה. הרי מה למדנו מכאן? בכך שהחלבנה היא חלק מסממני הקטורת, ובלעדיה אין קטורת. הרי דדבר הפחות בעצמיותו, אין חולק על זה שפושע ישראל הוא פושע ישראל. אין חילוק על זה, אין מי שיחלוק על זה. שחלבנה ריחה רע. מישהו יכול להגיד שריחה טוב? אלא מה למדנו מכאן? הרי זה דבר הפחות בעצמיותו. גם דבר שאם הוא עומד לעצמו, הוא דבר פחות. הוא דבר שפל, הוא דבר נמוך, הוא דבר רע. הרי זה דבר הפחות בעצמיותו. בכל זאת, כשהוא מתערב באגודה כללית, כשהוא מצטרף לסממנים אחרים, אם נדבר כרגע על החלבנה וסממני הקטורת האחרים, אז קוראים כאן שני דברים. א', הוא מתבשם, קודם כל הסממנים האחרים משפיעים עליו, על הריח שהוא מוציא, ב', הוא משפיע עם הריח הרע שלו, נראה בהמשך על מה מדובר, הוא משפיע עם הריח הרע שלו על שאר הסממנים, שהריח הכולל שיצא מכולם יצא יותר טוב. אם כן, יש כאן השפעה דו-סטרית. החלבנה ניזונת מהריח הטוב של הסממנים האחרים, והסממנים האחרים משתפר ריחם בעקבות או בזכות הצירוף של החלבנה איתם ביחד. אז קוראים כאן תרתי לטיבותא, שתי טובות. הרי זה דבר הפחות בעצמיותו. בכל זאת, כשהוא מתערב באגודה כללית, הוא מתבשם, הוא מועיל להוציא ריח ניחוח מן הסממנים האחרים. אז קודם כל הוא מתבשם לעצמו, ב', הוא מועיל להוציא ריח ניחוח מן הסממנים האחרים, שכנראה בלי הריח שלו, הריח של הסממנים האחרים היה חסר. הרי, וזה מה שאמרו חכמים בגמרא במקום אחר, ומצאנו שאמרו, פיזור לרשעים נאה להם ונאה לעולם. אם אתה לוקח פושע, אם אתה לוקח רשע, אם אתה לוקח אלבנה, זה נאה לה, כי היא מתרשמת מהצדדים שהיא מצטרפת עליהם, כי כרגע אין איסוף של כל של כל הרשות ביחד, אלא הרשעה מפוזרת, אז שהיא מפוזרת היא מתחברת לדבר אחר. אז קודם כל, זה נאה לה, כי היא מתרשמת מהדבר האחר שאיתו היא נפגשת. ב', החידוש הגדול, שזה נאה לעולם. מלא הייתי אומר, החל בעיני הרחרה, אז הסממנים האחרים משפיעים עליה. אבל כאן יש חידוש יותר גדול, שגם הסממנים האחרים שרחם טוב, מתבשמים בסך הכולל שלהם, מהרי החרה של החלבנה כשהיא לעצמה. אבל כשהיא מצטרפת עליהם, אז הכל משתבח, הכל משתפר. לכן אומרת הגמרא מדויק, פיזור לרשעים זה לא רק נאה להם, כי העולם שאיתו הם נפגשים, או העולם שנפגש איתם, מתקן אותם, מתקן את הרשות שבהם. אלא גם נאה לעולם, כנראה שהם מוסיפים משהו לעולם כשהם נפגשים עם העולם. אז יש כאן דינמיקה דו-סטרית, מה שאין כן. כשהרשעים מאוגדים בעצמם, אז אין מי שישפיע עליהם, והעולם חסר את הטובה שלהם. לכן, אומרת הגמרא, פיזור לרשעים נאה להם ונאה לעולם, הרי שהאגודה מוסיף חיזוק לעושה רשע, כי בעצם מגבירים את הצד הרשעתי שבהם. אומר המשך חוכמה, אנחנו מתחילים להיכנס לעניין. כן הדבר הזה. זה עד לכאן המשל, עכשיו הנמשל. אם כל אחד בפני עצמו יש לו מידה פחותה, מישהו מאיתנו יכול להגיד שהוא מושלם, שאין לו חיסרון? לדוגמה, זה כלאי. יש אחד שהוא קמצן, אגואיסט, חושב על עצמו כל הזמן. וזה בעל לשון הרע. זה כל הזמן מלכלך על אחרים. וזה בעל כעס, מצבני. אז כשכל אחד בפני עצמו, הכועס עם עצמו או עם חבורת כועסים, אז יש תגבורת כעס. אבל כשהן באגד אחד, כשהם מתחברים, אז יומתק מרירותן והתבשם כל אחד מחברו. למשל, הכילאי הקמצן, כשהוא יפגוש את בעל הכעס, מאוד יכול להיות שבעל הכעס הוא דווקא לא קמצן. יכול מאוד להיות שבעל הכעס הוא אדם נחמד מאוד, הוא אדם שאכפת לו מהחברה. נכון שיש לו בעיה שהוא קצת כועס, אבל הוא מה שנקרא מתחמם מהר לכעוס, אבל גם מתחמם מהר לפתוח את הכיס, ולפתוח את הלב, ולהקשיב לזולת, ואכפת לו מהזולת. אז הנה אחד שחושב כל הזמן על עצמו, כשהוא יתחבר עם אדם שיש לו אולי מידה רעה, אחרת, אבל ודאי שיש לו איזה סוג של מידה טובה שיכולה למתק את המידה הרעה של הראשון. לכן כשאין בגד אחד, אז יומתק מרירותן והתבשם כל אחד מחברו. זה ילמוד מזה לפזר עונו, וזה לנוח מרוכזו, וזה על שפם יעתה, זה פסוק. אבל אם כולם מסכימים על תכונה אחת, על תכונה רעה אחת, הלא אז תחזק למו מוסרותיהם, ומן קורי הקביש יהיו כעבודות העגלה. על זה אמרו, פיזור לרשעים, נאה להם ונאה לעולם. יוצא לפי זה, שכשיש איגוד של כלל הכוחות, של כלל הצדדים, אין אדם שאין בו צד חיובי. אז אנחנו צריכים כל אחד למתק על ידי הצד החיובי שלנו, את הצדדים הפחות חיוביים של חברנו. נכון שגם לנו הצדדים לא חיוביים, אז אין, הצדדים האלה יתמתקו על ידי חברנו. אבל ברגע שאנחנו כל אחד לעצמו, אז אנחנו מגבירים את כל הכוחות השליליים. אז הקמצן תתגבר לסום מידת הקמצנות, והכעסן מידת הכעסנות וכולי, על זה הדרך. טוב, אם כן, מה התקדמנו? שטענית שאין בו מפושעי ישראל אינה טענית, כי גם בפושעי ישראל יש איזושהי תכונה טובה. למשל, אני לא רוצה לסנגר על פושעי ישראל, ולא ניגנס לסוגיה אם היום יש פושעי ישראל, אבל אדם שהוא עובר עבירות להכעיס, איזה עוצמות חיים צריכות להיות לאדם כזה? זה, איך רואים החבר'ה? מסמר רציני, הבחור. זה כוח. מלא שוגג, סתם איזה חפפן לא יודע מה קורה. בסדר. מלא מזיד לתיאבון, יש לו איזה אינטרס, הוא רוצה לקרוא ספר, הוא מדליק את האור. אבל אדם שיש לו עמדות כל כך בהירות, כל כך תקיפות, לצערנו הרב שליליות ושקריות מאוד מאוד, והוא נקרא פושע ישראל והוא ישלם את המחיר. אבל מצד שני, מידת העקשנות שלו, מידת האחיזה באידיאולוגיה שהוא מאמין בה, והוא הולך עם זה עד הסוף. יכול מאוד להיות שכשיפגוש אותו אדם כזה, יפגוש אדם שהוא שומר מצוות, אבל הוא אדם ככה, איך נקרא לו? לאף לאף. איך? לולב. חנון קוראים הילדים לה... איזה מין עייפות כזאת, זה מין חוסר חיות. זה מין יבשות, יבש. כשהוא יפגוש אדם כזה מלא כוחות, האדם הזה ייתן לו את העוצמות, ואותו אדם ייקח את העוצמות האלה לכיוונים הנכונים. אז גם בו יש כוחות. אז גם בחלבנה יש איזשהו יתרון. ששאר הסממנים צריכים לקחת אותו עליהם. וכמובן, שאר הסממנים גם השפיעו עליו. כשאותו בעל עוצמות יראה איזו ענווה של אדם שמקיים מצוות גם אם הוא לא מבין, ולא כל דבר תלוי בהבנות שלו, ובהתחברות שלו, ובהשתייכות שלו, ואם הוא לא מבין, מה זאת הגאווה הזאת? פתאום יראה אדם בעל ענווה. ותכף נראה איך כל זה קשור לתוכחה בכלל. זה ישפיע עליו, זה יכול לערער אצלו משהו ולעורר אותו. לכן, פיזור לרשעים, נאה להם ונאה לעולם. נאה להם כי הם מתבשמים מהעולם, ונאה לעולם כי העולם מתבשם מהם. עוד טיפה, בואו נתחיל להיכנס לסוגיה. הלאה. והנה, עניין המקדש הוא לאחד כלליות ישראל, ולבביהן אל מקום אחד. מה עניינו של מקדש? עניינו של מקדש זה לאחד את ישראל. המקדש זה המקום שבו כל ישראל מתחברים. כל ישראל עולים לרגל. כל ישראל שייכים. אפילו אחותיים באים ומביאים קורבנות, וכולי על זה הדרך. הרמב״ם עוסק את הדברים אפילו בהלכות בית מקדש, הלכות בית הבחירה. והנה עניין המקדש הוא לאחד כלליות ישראל ולבבן אל מקום אחד. כמו שאמרו בגמרא במסכת ברכות, למשל ביטוי אחד בגמרא, היה עומד, אדם שעומד להתפלל, והוא לא יודע בדיוק את הכיוונים, אז יכוון את ליבו לירושלים, למקדש וכו'. נמצאו, אומרת הגמרא שם בסוף פירוט השלבים, נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. אם כן, כל הלבבות מכוונים לאותו מקום. אומר המשך חוכמה, תראו נפלא. ולכן, למה בבית המקדש הייתה הנהגה ניסית? למה ההנהגה הניסית מתאימה למקדש? למה לא היה זבוב בבית המקדש? כל מי שפעם היה בבית מטבחיים, אז הוא ראה שם הרבה זבובים. גם הריח שם לא היה כל כך נעים. בבית המקדש לא היה זבוב. מעולם לא ישריח בשר הקודש. בשר שהוא לא נמצא במקום הנכון. הוא מסריח. למה בית המקדש היה מקום של ניסים? מה הייתה הניסיות שם? או למשל לעולם, הרי בית המקדש היה פתוח, לא הייתה תקרה בית המקדש. כשירדו גשמים, היו יכולים לחבש את היו יכולים לחבות את אש התמיד. ולעולם, לא קופתה אש התמיד. לא ניצחו הגשמים, עצים של עצי המערכה, אש, סליחה, של עצי המערכה, אומרת המשנה. כל מיני ניסים מאוד מעניינים, שכל נס יש לו את העניין שלו, את הזווית שלו. למה בית המקדש הוא הופעה ניסית? למה? מהו האופי? מהי התכונה הניסית שיש במקדש שבגללה, שבזכותה, מתאימה להופיע הנהגה ניסית של ריבונו של עולם על המקדש? אומר המשך חוכמה פשוט. ולכן תמיד הייתה שם הנהגה הניסית. ההנהגה הניסית, כמו שמנו 10 ניסים שנעשו במקדש בבית המקדש במסכת אבות, ולהראות שמה, אף שכל פרטי בפני עצמו, כל אדם בפני עצמו, יש לו חסרונות, אז הוא לא ראוי להיות מושגח השגחה ניסית. אף שכל פרטי בפני עצמו אינו ראוי להיות מושגח פרטי כפרט, בהנהגה פרטית בלתי טבעית, כלומר באופן ניסי. בכל זאת, הקשר הכללי מעם ישראל, זה שעם ישראל מתאחד. למרות כל החילוקים, למרות כל הבעיות, למרות כל הכשלים, אפילו פושע ישראל, אפילו חלבנה. ותענית שאין מהם פושע ישראל אינה תענית, וכתורת שאין בחלבנה אינה כתורת. הניסיות הזאת שכל אחד יכול לקחת מחברו, את הצד החיובי של חברו, לא להסתכל על הצד השלילי, כל אחד מצביע על הצד השלילי, ואומר, אתה פגוע בזה, אתה חסר בזה. בדיוק להפך. כל אחד, אם המקדש זה מקום שמאחד את האומה, זה אומר שכל אחד, גם אדם רחוק מאוד, כשהוא מגיע למקדש, או שהוא בכלל חי בעם ישראל, יש מה לקחת ממנו, יש מה לקבל ממנו. תראו מה אומר המשך חוכמה. בכל זאת, הקשר הכללי מעם ישראל ראו להיות מושגח מהשגחה ניסית. כי בכלל ישראל ששם אין פגם, החל בינה כשהיא לבדה היא פגומה מאוד. אבל כשהיא מצטרפת, אז א', היא ניזונת מהסממנים בעלי הריח הטוב. ב', היא עצמה מגלה שיש בה טוב כי היא משפיעה מריחה הרע על כללות הטוב. שנהיה יותר טוב בזכות ריחה. כי כנראה יש בה משהו שמשפר את הריח הכללי. בכל זאת, הקשר הכללי מעם ישראל ראו להיות מושגח והשגחה ניסית, ששם אין פגם, שכולם מעלים ריח ניחוח. זה בעירתו, וזה בצדקתו, וזה באהבתו לישראל, וזה במסת ידו, וזה בתורתו. מסופר הסיפור, אם אני לא יודע, על רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שפעם הוא הלך ברחוב וראה אדם בשבת, מחלל שבת. אז הוא ניגש אליו בבטח ואומר לו, אני בטוח שפלוני לא יודע שהיום שבת. לא, כבוד הרב, אני יודע שהיום שבת. אני בטוח שפלוני לא יודע שמה שהוא עושה אסור בשבת. לא, כבוד הרב, אני יודע שזה אסור בשבת. אני בטוח שפלוני עושה את זה בלי כוונה. לא, אני עושה את זה בכוונה גמורה. פונה רב לוי יצחק מברדיצ'ב לריבונו של עולם, ריבונו של העולם, איזה עם דובר אמת יש לך? איזה דוברי אמת, לא מזייפים. תראו, אני לא המזכירה של ריבונו של עולם, אבל אין לי ספק שזה לא לחינם שהצעדה לשחרורו של גלעד שליט בקרוב בעזרת השם הביתה התחילה אתמול ותגיע לירושלים בתוך שלושת השבועות. זה לא דבר מקרי. ואנחנו צריכים לחלק בין מצד אחד הערבות ההדדית המופלאה שמופיעה במסע הזה. עד כדי כך שהיום בקריית מוצקין היה איזה כינוס, ועלה אחד לדבר בשם צדיק, לא יודע מי זה, והוא התחיל לנעץ ולהכפיש, ומארגני הצעדה הורידו אותו מהבמה באמצע שהוא דיבר. לא מכפישים פה. פה כולם מאוחדים. וזה בכלל לא קשור לסוגיה השנייה, שהיא סוגיית המחיר, ואם הפתרון הוא פוליטי או צבאי וכו'. נגד זה או בעד זה, יהיו דעות כאלה, יהיו דעות אחרות. אבל עצם הערבות, עצם השייכות, זה בא בעירתו, וזה בא באהבתו, וזה בא בחסדו, וזה בא בכיסו, וזה... כל אחד מגיע ונותן את הנקודה שלו. זה איבד יום עבודה בשביל זה. מדהים. ביום הראשון היו 10,000 אנשים. ציפו ל-1,000, 3,000. 10,000 איש יצאו, אם אני לא טועה, בתחילת הצעדה בגליל. ככה אתה מתאר על יום עבודה? כן. כמה הרווח ממוצע של אדם ליום עבודה? 300 שקלים, נגיד. יותר נראה לי, אבל נגיד 300 שקלים. זה לא פשוט במצב כלכלי כמו היום לוותר על 300 שקלים בשביל מעשה כזה. ברוך השם. וזה לא קשור בכלל. האם אנחנו בעד עסקה או נגד עסקה. זה לא קשור לעניין. לכן בית המקדש היה מקום שנעשה בו נס, כי באמת קרה בו נס. מה הנס שקרה בו? שכולם התאחדו. ואפילו פושע ישראל הגיע לשם. כולם התאחדו, גם החלבנה בקטורת. וכל אחד קיבל מהשני את מה שהוא זקוק לו, באופן גלוי ובאופן סמוי, תכף נראה איך זה קורה. ותכף אולי נבין בצורה אחרת לחלוטין מה זה בכלל תוכחה, ועל מה חרבה ירושלים. עוד פעם משפט האחרון. בכל זאת, הקשר הכללי מעם ישראל ראו להיות מושגח בהשגחה ניסית, ששם אין פגם. שכולם מעלים ריח ניחוח, זה בעירתו, וזה בצדקתו, וזה באהבתו לישראל, וזה במסת ידו, וזה בתורתו. אז מי שלצרינו הרב אין לו תורה, יש לו אהבת ישראל, יש לו ערבות הדדית, יש לו חסד. והנה, עכשיו איך כל זה קשור לפסוק בישעיהו? לא תוסיפו אבי מנחת שווא, קטורת תועבה היא לי. אז קטורת אנחנו מתחילים להבין. מה קשורה המנחה פה? אומר המשך חוכמה, והנה מנחה אינה קרבה בשותפים, רק ביחיד. סוגיה שלמה מסכת מנחות, שיחיד יכול להביא מנחה, אבל לא שותפים. נגיד אני ועוד פלוני לא יכולים להביא מנחה, אבל ציבור יכול להביא מנחה. אם כן, יחיד מביא מנחה, ציבור מביא מנחה, שותפים לא מביאים מנחה. מה המכנה המשותף בין יחיד וציבור? בניגוד לשותפים. למה שותפים לא, וציבור ויחיד כן? אומר המשך חוכמה, פשוט, לפי שהציבור הוא בכלליותו, נקרא אולי שוב לפני כן, והנה מנחה אינה קרבה בשותפים, רק ביחיד, ובציבור באה מנחה. לפי שהציבור הוא בכלליותו, כמו יחיד, שהוא איש אחד. כשציבור מתאחד זה דבר אחד, כי כל אחד נותן לחברה את האיבר שלו, וכל אחד מועיל לחברו, כמו שכל איבר מועיל לחברו, וכיוצא בזה. לכן, כיוון שהפסידו מעלת האחדות, כיוון שמה שקרה בעם ישראל בזמן החורבן, זה שנעלמה מעלת האחדות, ונראה אולי בהמשך איך בדיוק היא נעלמה, וכל אחד רצה לבלוע לחברו, והוא כקציני סדום ועמורה, שהרי לפי הגמרא במסכת יומא, גם בבית ראשון וגם בבית שני, הייתה שנאת חינם. אלא שבבית ראשון הייתה שנאת חינם גלויה לפי אחת הדעות. ובבית שני הייתה שנאת חינם סמויה לפי אותה הדעה. ויוצא לפי פשט הסוגיה שם, אם נספיק היום, שלמרות שבבית ראשון היו ארבע עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ושנאת חינם גלויה לפי התירוץ הזה, ובבית שני הייתה רק שנאת חינם סמויה, נסתרת, שנאת חינם סמויה היא יותר חמורה מארבעת העבירות. זה לא נכון מה שחושבים. לא יודע למה הושרשה הטעות הזאת. שבית ראשון חרב מפני שלושה דברים, ובית שני מפני דבר אחד. בית ראשון עבודה זרה גלויה שפיכות דמים, בית שני שנאת חינם. הגמרא מפורש במסכת יומא אומרת שגם בית ראשון הייתה שנאת חינם. אלא שיש הבדל. לפי הדעה הראשונה, בית ראשון הייתה שנאת חינם רק בהנהגה, בית שני בכל האומה. הסבר שני, תירוץ שני, בית ראשון הייתה שנאת חינם בכל האומה. בית ראשון, סליחה, בכל האומה גלויה, בית שני סמויה. בואו נקרא רגע כדי שתאמינו למה שאני אומר. מקור שבע. מקדש ראשון מפני מה חרב, אומרת הגמרא, מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה גלויות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני שהוסקים את תורה ומצוות וגמילות חסדים, מפני מה חרב, מפני שהייתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גלויה ראות, שפיכות דמים. עד לכאן כולם מכירים. מצוין. שואלת הגמרא, רגע, ובמקדש ראשון לא אבבה שנאת חינם? מה, בבית ראשון היו רק שלוש עבירות? גם שנאת חינם הייתה שהרי נאמר, והכתיב מגורה אל חרב היו את עמי, לכן ספוק אל ירך, אמר רבי אלעזר, אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונה. אם כן, אוכלים ביחד על האש, והלשון מושחזת אחד כלפי השני. אם כן, גם בבית ראשון הייתה שנאת חינם. אומרת הגמרא חילוק ראשון, האי בנשיאי ישראל אבה. שנאת חינם של בית ראשון הייתה רק בנשיאים, רק במנהיגות. מה שאין כן, בבית שני הייתה שנאת חינם בכל העם. אני מדלג על ההוכחה. דעה שנייה, רבי יוחנן ורבי אלעזר, זו דעתו של רבי אלעזר. דעה שנייה, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי, לפי המהרש"א, זה הסבר שני למחלוקת, תירוץ שני להסתירה. דאמרי, תרוויו, שניהם אמרו, ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. בית ראשון הייתה שנאת חינם גלויה. אומר רש"י, סליחה, אומר המהרש"א במקום, אבל בית שני לא נתגלה אבונם, זה היה סמוי. כדי לאל, אומר המהרש"א מקור שמונה, שהיה להם שנאת חינם בלב, ולפנים, כלפי חוץ, כאילו אוהבים. ואבונם כזה קשה יותר מאבון שבגלוי. אם כן, יוצא ששנאת חינם סמויה יותר חמורה מעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ושנאת חינם גלויה. עד כדי כך. כי כשיש, יוצא לפי זה, דרך אגב, בואו נגדיר רגע את הדברים אחרת. יוצא לפי זה, שלמה חרב בית שני? בגלל צביעות. לא בגלל שנאת חינם, זה גם בבית ראשון. אלא הנקודה המרכזית שבגלל חרב בית שני, צביעות. חוסר ישרות, אחד בפה, אחד בלב, לא תוכו כברו. מה שבפנים, לא בחוץ, מה שבחוץ, לא בפנים. זאת הייתה הבעיה בבית שני. והבעיה הזאת של הצביעות היא יותר חמורה מאשר אפילו עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות ושנאת חינם גלויה, ששם לפחות מופיע איזשהו סוג של יושר, של ישרות. אז האחדות באומה, גם בבית ראשון וגם בבית שני, לא הייתה. אלא בבית ראשון זה היה גלוי, ובבית שני זה היה סמוי. זה הרבה יותר חמור. יש לה הרבה הסברים, לא יודע, נספיק היום, למה זה יותר חמור, אבל באופן פשוט, ברמה הכי פשוטה. כששנאת חינם גלויה, זה לא שזה מצווה מהתורה, אבל לפחות אתה יודע את המציאות, אתה יכול לטפל בה. כשהשנאה היא סמויה, אז הכל מלמעלה, מבחוץ, נראה יפה, מבפנים הכל רקוב, אתה לא יכול לטפל. זה הולך ומחמיר. תרשו לי לומר משפט אחד. אם הגענו למכון מאיר, רק בשביל לא להיות צבועים, אשרנו מה טוב חלקנו. צבוע מלשון צבוע. הוא צובע את עצמו בצבע. צובע. אז אחד צובע את עצמו באגו, אחד צובע את עצמו במעמד כלכלי, אחד צובע את עצמו במעמד חברתי, אחד צובע את עצמו בזה שהוא... כל אחד צובע את עצמו בכל מיני צורות. זאת המחלה אולי יותר חמורה. מה שנקרא יחצנות. אני רוצה להיראות, איך קוראים לזה? לא יודע איך לקרוא לזה, לא משנה. אני רוצה שהחבר'ה יעריכו אותי ויתייחסו אליי בצורה מסוימת. אז אני לובש אלגנט, אני לובש זרוק, אני מגדל זקן, אני מגדל קוקו, אני מדבר אנגלית שוטפת, אני מדבר ערבית לא שוטפת. ככל תלוי כל אחד מה שהוא סימן לעצמו כמטרה. אז האדם צובע את עצמו בצבעים. זאת המחלה שבגלל החרב הבית. השני. ויותר גרוע אפילו משלוש עבירות ושנאת חינם גלויה. אז לא הייתה אחדות באומה בבית ראשון, זה היה ידוע. בבית שני, עוד יותר גרוע, זה היה לא ידוע. אבל בואו נשמור את זה אולי להזדמנות אחרת, כל הסוגיה הזאת. בכל אופן, אני חוזר שוב למשך חומה שורה האחרונה למטה. לכן, כיוון שהפסידו מעלת האחדות, בין בגלוי, בין בסמוי, וכל אחד רצה לבלוע לחברו, בין בגלוי בית ראשון, בין בסמוי יותר חמור בית שני, והיו כקציני סדום ועמורה, אם כן, אם קורבן מנחה זה רק למציאות של יחידיות, בין אם היחידיות היא אדם פרטי, בין אם היחידיות היא הציבור ביחד, שהציבור ביחד זה קורבן יחיד, וקורבן מנחה הוא לא שותפים, כי קורבן מנחה הוא ביחד, הוא יחיד, אחד, ציבור, אבל לא שותפים, שאז זה שניים, זה פירוד, שותפים זה פירודה, יחיד או ציבור זה אחדות, אז לא שייך להביא קורבן מנחה כשאתם לא מאוחדים. מה אתם עושים בכאילו? מביאים קורבן מנחה שמסמל את האחדות ואתם בעצמכם לא מאוחדים ובבית שני המצב הרבה יותר גרוע? אם כן, כל אחד נבדל בפני עצמו. אם כן, לא תוסיפו אבי מנחת שווא. המנחה שלכם היא צביעות, היא שקר. אתם בצד האמת לא מאוחדים וכלפי חוץ אתם מאוחדים. אני רוצה להגיד משפטים חריפים מאוד. אנחנו לא מתרשמים משלושת ימי הסמינריון בעמנואל. הנקודה זה לא שיהיו שלושה ימים של אחדות ולומדים על אהבת ישראל. השאלה אם באמת יש אהבת ישראל. אם כן, אז כל השנה זה סמינריון אחד גדול, וכל החיים זה סמינריון אחד גדול. התקשורת מתרשמת, איזה יופי, פתרנו את הבעיה. הוא בא לציון גואל, שקט. שלושה ימים לומדים אהבת ישראל. אהבת ישראל זה דבר שהוא מושרש בנשמה. לא סמינריון יוכיח אם יש אהבת ישראל או לא. אני רוצה רגע להגיד משפט אחד. תסתכלו רגע, מקור 12. בספר יערות דבש, רבי יונתן אפשיץ אומר, מה ההגדרה למחלוקת שהיא לשם שמיים מול מחלוקת שהיא לא לשם שמיים? אנחנו לא מתרשמים ממחלוקת. מחלוקת לשם שמיים, סופה להישאר מחלוקת, נראה בהמשך מה המשמעות. כלומר, עולם אידיאלי זה עולם שיש בו מחלוקת. זה לא עולם שיש בו מחלוקות. אבל, מה זה מחלוקת לשם שמיים? אומר היערות ואש, רבי יונתן אפשיץ, אחד מגאוני הדור הקודם, לפני קודם. בזאת יוודא, אי המחולקים ובעלי ריבות, זולת הדבר שחלקו בו ומנגדים זה לזה, הם אוהבים גמורים בלב ונפש. אז זהו עוד שמחלוקתם לשם שמיים. אם אתה רוצה לבדוק אם המחלוקת לשם שמיים, תבדוק. האם חוץ מהנושא שבו אתה חולק, והמחלוקת היא לפעמים קשה ונוקבת, בסדר גמור. מחלוקת בדעות, שני יהודים, שלוש דעות, אין שום בעיה, בסדר גמור. זה לכתחילה. אבל לא מחלוקת בלבבות. אם למרות המחלוקת בדעות יש אהבה בלב ובנפש, זה לא מגיע ללב. מחלוקת בשכל לא מגיע ללב. זה מחלוקת לשם שמיים. אבל אם חד ושלום ניגודיות בדעות הופכת לניגודיות בלב, זה מחלוקת לא לשם שמיים. עוד פעם, בזאת יוודע, אי המחולקים ובעלי ריבות, זולת הדבר, חוץ מהדבר שחלקו בו ומנגדים זה לזה, הם אוהבים גמורים בלב ונפש, זהו עוד שמחלוקתם לשם שמיים. אבל אם הם אויבים ונותרים שנאה זה לזה, על ידי מחלוקת, זהו שלא לשם שמיים. אז אין לנו בעיה עם מחלוקת, הפוך, מחלוקת זה לכתחילה. נראה בהמשך. נחזור אלינו. לכן, אם אתם נבדלים בפני עצמכם, מהצד של התוך הפנימי שלכם, ולא רק בדעות, בדעות בסדר, אבל לא בלב. אם כן, כל אחד נבדל בפני עצמו, אם כן, לא תוסיפו, אוהבים מנחת שם. זאת מנחה שהיא שקר. וכן כתורת, שכל אחד מתבשם מחברו, וגם החלבנה, ריחה ניחוח. א', היא מבשמת את שאר הסמנים, וב', היא מתבשמת משאר הסמנים. אבל כשכל אחד מפוזר בפני עצמו, הלא כתורת תועבה היא, כמו שהיא בפרטיותה, שחלבנה, ריחה רע, והקריבהו לפחתיך. אם כן, בואו נחזור לפסוק. לא תוסיפו אבי מנחת שף, כי מנחה היא ציבור. מנחה היא כשכל אחד מהצדדים רואה את היתרון של חברו וניזון מהיתרון של חברו, למרות שגם לחברו יש גם חסרונות. זאת מנחה, אותו דבר כתורת. אז לא תוסיפו אבי מנחת שב, כתורת תועבה היא לי. המשך הפסוק, חודש ושבת קרוא מקרא, לא אוכל אבן ועצרה. עצרה מלשון עצרת, כולם נעצרים, מתכנסים. אני לא יכול אומר הקדוש ברוך הוא שמצד אחד אתם נעצרים ומתכנסים, בחינת המנחה והכתורת, אבל מצד שני, אבן. זה שקר. כי כלפי חוץ אתם כאילו מאוחדים, ומבפנים אתם שונאים חס ושלום זה זה, ממש כמו בבית שני. לא אוכל אבן והצרה, שיהיה אספה מאבן. היינו שיסכימו כולם על תכונה אחת רעה. טוב, עד לפה יסוד. עכשיו, איך כל זה קשור לתוכחה? בואו, אני רוצה רגע להתקדם על הנקודה הזאת. תסתכלו רגע, בואו נקפוץ למקור מספר 13. אורות ישראל, פרק ד', פרק אהבת ישראל, פסקה ו'. יש הרבה מקבילות לפסקה הזאת ברב, אבל כאן אולי זה יותר מפורט, הדברים יותר מפורטים. אומר הרב, מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל. איך מידת שנאת חינם צריכה להתרומם? צריכים לפתח אורות גדולים, אורות מחשבה, אורות נפש, להבין ולהשכיל שגם מפירודי הדעות, וגם לפעמים אם פירודי הדעות הם, הפירוד הזה הוא פירוד חמור ביותר, עד כדי חד ושלום כפירה, יכול להיות. צריך להבין ולהשכיל שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית, ממש כמו שהחלבנה משפרת את הסממנים, כמו שפושע ישראל מאפשר לתענית להיות תענית. מתוך כך, אין המידות הרעות הדבוקות כפסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל מתחברות ביחד. ולמה שמתחבר ביחד זה באמת נקודת הקודש שכל אחד מישראל מגלה אותה בזווית אחרת. זה מה שמתחבר. וכל מה שהוא החסרונות ומה שלא מתחבר, זה הפסולת, זה הפסול, זה הצד החיצוני. מתוך כך אין המידות הרעות הדבוקות כפסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל מתחברות ביחד. ובפנימיות הלב, הקשר גדול ועצום, ונמצא שצד הטוב מתאחד, כי הצד הפנימי הוא משותף לישראל וכל אחד מגלה את הצד הזה בזווית אחרת, כמו שראינו מקודם, וצד הרע מתפזר. זה החיצוני. והתפרדו כל פועלי האבן. ולא עוד, יותר מזה, אלא שגם בצד הטוב יש שעל ידי הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד. ואין גוון השרוי באחד, דוחק אותו, סליחה, השרוי באחר, סליחה, דוחק אותו לטשטש את צורתו. לא נוגעת, אין מלכות נוגעת בחברתה. ומתוך כך, מתאשרת כנסת ישראל, בריבוי אורות, כי כל אחד מביא את האור שלו. והריבוי הזה עצמו, הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. אם כולנו היינו זהים, ניקח תיאוריה, אז האור היה אחד. אבל אם כולנו שונים, ולפעמים שונים מאוד, אז כל אחד מביא אור מכיוון אחר. וסך האורות באמת משלימים אחד השני. והריבוי הזה עצמו, סליחה, הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. אומר הרב, זה נכון מבפנים, גם מבחוץ זה צריך להיראות. ומכל מקום, צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ. וסוכת שלום פרוסה על כל ישראל. וכולי. טוב, בואו נחזור למשך חוכמה, כי אנחנו באמצע הסוגיה. יש עד לכאן שאלות, בבקשה, בן, כן.
יש שתי שאלות. כן. דבר ראשון, בעקבות מה שאמרת על הכתובת, שכביכול מייצגת את השולחן ערוך, השולחן ערוך זה השלמות של הפסיפס האנושי בעם ישראל, שכל אחד ככה שואב מהטוב של החבר שלו, ואז ביחד כולם שלמים כעם. אז יכול להיות שבתפילה, כשכתוב בפתאום הכתובת, אם כיסא לאחד מכל סממני אחד מיטה, זה אומר שהוא, אם כיסא כאילו מציג, פוגם בשלמות של כלל ישראל.
בדיוק, שר כוח. מה שבן אומר, רק אני רוצה רגע לחזור, מה שבן אומר זה חשוב מאוד. אם חיסר אחת מסממני החייב מיטה, זה אם אנחנו לא יודעים להכיל בקרבנו. כל צד בעם ישראל, אף על פי שכלפי חוץ, יש בו צדדים חסרים מאוד, ואולי אפילו רחוקים מאוד מאוד מתורה, לא יכול להיות שלא יהיה א', קודם כל בתוך הפנימי, הסגולה הפנימית היא ודאי תאורה, ב', שלא יכול להיות שאין אדם שאין לו איזה נקודה אחת שבה אתה יכול ללמוד ממנו. פעם היה מערכון של שייקי אופיר זכרונו לברכה, שנקרא בית ספר לגנבים. מערכון כזה. לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל אני זוכר שאחד המסרים בתוך המערכון, אם אני זוכר נכון, היה שהגנבים הם כל כך מגינים אחד על השני, שהם לא, הם כבר מחפים אחד על השני, שהם לא, אין אצלהם על שנות. זה כולנו ביחד, אין דבר אחד, אין לחוד. אז גם מגנבים, גם מחבורת פושעים יש מה ללמוד. תראה איך הם מגינים אחד על השני. לצערנו הרב מגינים אחד על השני בתוכן שלילי. בסדר. אבל תראה איזה חברתיות, איזה דבק, איזה מוכנות אחד בשביל כולם. אצל פושעים אמיתיים אין את מדינה, אין דבר כזה. מה פתאום את מדינה? מה, אנחנו נמכור את החברים שלנו? זה פושע אמיתי. כן.
והשאלה השנייה היא, בקשר למה שאמרת על ההשגחה הניסית שהייתה בבית המקדש, יש איזה פסוק בתהילים שאומר רבות רעות צדיק ומכולם יצילהו השם. אז אולי זה בכלל שהצדיק, למרות שהוא לא מושלם, יש לו אהבת ישראל והוא כולל את עצמו בכלל ישראל, אז בעצם הוא כביכול באותה בחינה שכל אחד בא לבית המקדש וזה, ואז יש עליו השגחה ניסית.
נכון, ודיברנו על זה בכלל השורים לחדה. כן, אור. אתה זוכר מה הנושא של השיעור?
כן.
מה הנושא? כן, אתה זוכר את הגמרא שהתחלנו איתה?
כן.
מה הגמרא? הגענו לזה או עוד לא?
לא יודע.
עוד לא. כלומר, כרגע אנחנו בכלל לא מבינים איך כל מה שדימנו קשור לתוכחה. אז תכף, כבר אנחנו, הנה, השלב הבא, אז כבר אנחנו מגיעים לתוכחה, ואז תהיה תשובה בדיוק לשאלה שלך. בסדר? כן. לא, כסמל, כסימן. כסימן.
כן. אחד המטרות שאחדות ישראל כזה זה עבודה על המידות, זה הכרחי, כי אדם לא יכול...
מה זאת אומרת עבודה? עבודה על המידות זה מושג רחב. מה זה עבודה על המידות? יש אחד שיגיד עבודה על המידות זה ויתור על האישיות. זה לא עבודה על המידות, זה טיפשות.
אדם קמצן, ובעצם אתה מגלה ממנו משהו טוב מהקמצנות שלו, אתה עבודה על המידות.
זה דוגמה.
אז זה הכרחי, כי אדם גם יכול לעבוד על המידות מחשבון נפש, פנימיות, התמודדות וכל הדברים.
אז כנראה שאם הקדוש ברוך הוא ברא 60 ריבו בישראל, אז כנראה ש60 ריבו נצרכים, וכנראה שיש מה ללמוד. אני לא רוצה לסנגר על דברים שאולי לא צריך לסנגר, אבל משפט אחד, אם יורשה לי, ודיברנו על זה בשיעור במכון אחד השיעורים, תקפנו את המונדיאל תקיפות חזקות. אבל בואו נסנגר איזה סינגור אחד. זה שכל כך הרבה מדינות מסוגלות להתאחד תחת כותרת אחת. ולהפסיד בכבוד ולפרוש. זה יפה. זה באמת יפה. זה לא דבר פשוט. ובפרט כשהשופטים עושים כאלה טעויות. הבנות יותר מעודכנות? רק שכחו את הפצצות הגרעיניות שם, זה הכל. בבקשה. אתה כבר נתת פירוש לביטוי במשנה, הרחק משכן רע. אתה כבר נתת ביטוי להרחק משכן רע. מה זה הרחק? מה זה להתרחק? הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. צריך להגדיר קודם כל מה זה נקרא להתרחק, ב' מה זה נקרא לא להתחבר. זה א', ב', מי זה שכן רע ומי זה רשע. למה משכן רע צריך להתרחק ומרשע או אל רשע צריך לא להתחבר? צריך ללמוד את ההגדרות. קודם כל מה זה להתרחק? להתרחק 100 מטר? מה זה להתרחק? לא לדבר איתו בטלפון? צריך להגדיר את הדברים. אתה כבר ענית על השאלות האלה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. לכן יכול מאוד להיות שאם נגדיר מה זה הרחק משכן רע באמת, ומה זה אל תתחבר לרשע, אנחנו נגלה שזה כנראה לא סותר בכלל את מה שכתוב פה. מאוד קל לכל אחד מאיתנו להיכנס לקונחייה של עצמו. כשאנחנו נגיע לפירוש המופלא של המשך חוכמה, מה זה העיל הזה או העיל הזה, שראשו של זה בזנבו של זה? מה זה אומר? מה קרה שם בעצם? מה קרה לפני חורבן ירושלים שראשו של זה היה בזנבו של זה? של זה. מה זה אומר? ביחס לסוגיה שבה אנחנו עוסקים. אני מציע, בואו נתקדם, נפתור הרבה קושיות. שאלה איפה? אבל זה לא הנושא שלנו היום. דיברנו על זה שנה שעברה, אני חושב, או לפני שנתיים. בסדר? תסלחי לי. טוב, בואו נתקדם לכיוון התוכחה. והנה, בתוכחה יש בית סוגים. אנחנו חושבים בטעות שתוכחה זה אחד עומד, או יותר נכון, יושב, והשני עומד עם איזה שוט, ומתחיל להצליף בו בדיבורים או במעשים. אתה ככה, ואתה לא בסדר, ואתה ככה, ואתה לא בסדר. ככה זה נשמע, תוכחה. אומר המשך חוכמה, בואו רגע נגדיר, בואו נגדיר, מה זה תוכחה, איך תוכחה פועלת. אומר המשך חוכמה, יש שני כיוונים שתוכחה יכולה לפעול. ואז ממילא, התוכחה בכלל מקבלת ערך אחר לגמרי, ולכן גם היא מקבלת ביטויים אחרים לגמרי. אומר המשך חוכמה, והנה בתוכחה יש בית סוגים. יש שני מצבים שבהם אדם יכול להתרשם ממישהו אחר. קוראים לזה תוכחה. כלומר, אם אני לא בסדר, יכולים שני מצבים, או תכף נראה שני סוגים של אנשים, לומר לי משהו, או לסמן לי משהו, ואני אתייחס אליהם ברצינות, למה שהם אומרים. ויכול מאוד להיות מצבים אחרים או אנשים אחרים שיגידו לי את אותם דברים, ואני בכלל לא אתייחס אליהם. ואני אנפנף אותם, נגיד מה, מי אתה בכלל? אז אומר הרב, אומר המשך חוכמה, יש שני סוגי אנשים, שתוכחה שלהם יכולה להתקבל. ואם אנחנו מבינים מהם שני סוגי אנשים האלה, זה בכלל כנראה לא בגדר שאנחנו קוראים לתוכחה היום, באופן השטחי, של איזה צעקה או איזה גערה או משהו כזה. זה משהו אחר לגמרי. אומר המשך חוכמה, והנה בתוכחה יש בית סוגים. אחד, סוג אחד, מה שמתפעל אחד מחברו, איך? כמו מאנשים, ממי שהוא במדרגתו, מזה לא שייך שיקבלו דבריהם. אדם לעולם לא יקבל תוכחה, לא יתרשם רושם, ממי שנמצא במדרגה שלו. כי מי שנמצא במדרגה שלו, אז הוא יכול להגיד לו גם אתה כמוני. אז מה אתה מוכיח אותי? זה גמרא מפורשת. עד שאתה מוכיח את אותי, תוכיח את עצמך. מה אתה מוכיח אותי? אז אדם לא יכול לקבל תוכחה ממי שנמצא במדרגתו שלו. ממי כן יכול לקבל תוכחה? אומר המשך חוכמה, שתי הקצוות. או שני הקצוות. מי הם שני הקצוות? אלא, רק באופן שיראה את חברו שמטופל בבנים ואני, ובכל זאת הוא נזהר מעונה ומשקלות וכיוצא בזה. כל שכן הוא. כשאדם רואה מישהו שיש לו איזושהי, אני לא רוצה לקרוא לזה מצוקה, אני אקרא לזה איזושהי מורכבות חיים, ולמרות מורכבות החיים הזו, הוא נשמר מפני הסכנה שאני לא נשמר. זה מרשים אותי. כשאני למשל לא מטופל בילדים, ואני לא שומר על עצמי בענייני ממונות, גזל, אבק גזל, לא משנה. ואני רואה אדם שהוא אדם עני מרוד, או שיש לו משפחה גדולה, והוא צריך לפרנס את כל הילדים, והוא נשמר כל כך נזהר שלא יגיע לידו אבק גזל. זה מרשים אותי מאוד. אם אני שלא נמצא במצב הזה לא מתנהג ככה, והוא שכן נמצא במצב הזה מתנהג ככה, זה מרשים אותי. אני לא אתפעל ממישהו שנמצא בדיוק במצבי. אבל מישהו שנמצא במצב פחות ממני, ולמרות זאת הוא שומר על עצמו בנקודה שלי יש בעיה, מזה אני מאוד אתרשם. רק שנייה אחת, זה בכלל לא חיצוני. שנייה אחת. רק באופן שיראה עם חברו שמטופל בבנים, ואני, ובכל זאת הוא נזהר מעונה ומשקלות וכיוצא בזה כל שכן הוא, או למשל, ועוד עם חברו מחומם הוא, בענייני עריות. ובפרקו הוא עומד, ואין לו אישה, ובכל זאת הוא נזהר מלהסתכל בנשים, כל שכן הוא וכיוצא באלה. אם כן, מתי אנחנו נתרשם, מתי אנחנו נקבל תוכחה? ממישהו שנזהר בדברים שיותר קשה לו להיזהר בהם, ולמרות זאת הוא נזהר, ויותר קשה לו להיזהר בהם מאשר אנחנו. זאת תוכחה. זה מוכיח לא בצעקה ולא בגערה. זה מוכיח פשוט ממציאות החיים. זאת הוכחה. אבל עוד פעם, זו דוגמה אישית, דווקא במציאות שאתה רואה בה יותר מורכבות. חז"ל אומרים בגמרא, לא זוכר כרגע את השמות, על שני חכמים, שאחד מהם היה עני ואחד מהם היה עשיר, ועסקו בתורה והתמידו בתורה, הלל וכו'. אז אומר הלל מחייב, אז הגמרא אומרת, העני מחייב את העניים והעשיר מחייב את העשירים. אני מחייב את העניים כי העניים לא יכולים להגיד, אני, אני. הנה, תסתכל, גם הוא היה עני. והעשירים לא יכולים להגיד הייתי עסוק, הנה גם הוא היה עשיר ולמרות זאת. אז קודם כל, תוכחה מסוג אחד זה שאדם נפגש עם מציאות של מישהו שנמצא במורכבות יותר גדולה ממנו ונזהר בדברים שהוא לא נזהר בהם. אתה נכנס לבית המדרש ורואה אדם שלמרות שהאיקיו שלו הוא לא כמו שלך 130, יושב ומתמיד ושובר את הראש על תוספות 3 שעות, ואתה אין לך סבלנות יותר מ10 דקות להבין את תוספות, אתה מיד הולך לרב לשאול אותו מה התוספות אומר פה. אתה רואה אדם כזה? וואו, אני עכשיו אשב שעתיים. אם הוא ככה, אז אני? מה קשה לך?
ההתמודדות מוכרת להרבה, אנחנו מציגים פה התמודדות.
נקודתית.
נקודתית.
נכון.
נכון. זה הרבה יותר מורכב, הנקודת פתיחה, החינוך, הסביבה. אז אני יכול להגיד, וואי, אנחנו באותו מצב, אבל באמת אנחנו לא באותו מצב.
אין לעולם שני אנשים באותו מצב. אבל את כל זה אנחנו לא יודעים. אני יודע מה אתה עברת, אתה יודע מה אני עברתי. מה הרקע, מה החינוך, כל מה שאמרת. מישהו מאיתנו יודע? לא. אז אני מסכים איתך שזה יותר מורכב וזה יותר מגוון. וזה כולל יותר צדדים, זה נכון. אבל אם אנחנו ננסה רגע לקחת את נקודת ההשפעה, נקודת ההשפעה שלנו עלינו, זה כשאנחנו רואים מישהו שהחיים שלו, מבחינה מסוימת לפחות, כלפי חוץ לפחות, יותר מורכבים, ולמרות זאת, הוא הולך בדרך. כשאני יכול להגיד על עצמי, אני משתדל, כשאני רואה כאן, במכון, בחורים ובנות, בנים ובנות, בחורים ובחורות, מוסרים שנה מהחיים שלהם, ומצד האמת מוסרים את כל החיים שלהם, ונכנסים לתהליך אמיתי, כן, ישר, עמוק, שישנה להם את כל מהלך החיים שלהם. ומוכנים בדרך לשלם מחירים כבדים, לפעמים מאוד מאוד. אז אני, יכול להגיד על עצמי שגדלתי בבית, אני אקרא דתי. אני יכול לזייף לעצמי ולהיות בכאילו ולהיות בערך? איך אפשר? תראה את הכנות, תראה את הישרות, תראה את גודל השאיפה, תראה את עומק המטרה. איך אתה יכול לזייף ככה? אני תמיד אומר שמכון מאיר זה בעלי התשובה מחזירים את הדתיים בתשובה. בהקשר הזה זה ברור מאוד. כי אם הוא עובר את כל המסלול שהוא עובר ומשלם את כל המחירים בדרך, אז אני, הקשיים שלי יותר מהקשיים שלו, זה סוג של תוכחה. זה בלי להגיד כלום. זה בלי לומר כלום. אני לא רוצה עכשיו להזכיר שמות של אנשים ספציפיים. אבל כשאני רואה בחור יושב בשעה 11 וחצי, לומד פה תורה, עם כל התהליך שהוא עבר, אז אני יכול להגיד על עצמי, אני עייף? מי מאפשר לי להיות עייף? אני לא מדבר מתוך צניעות וענווה, אני מדבר באמת. אני לא רוצה להפיל פה עכשיו גורלות. בסדר? אז תרחמו עליי. אבל כולם יודעים, כל אחד על עצמו יודע שזה נכון. אז זה קודם כל, זה סוג אחד של תוכחה. שאדם מקבל תוכחה דווקא ממי שיש בו מורכבות יותר מאשר המורכבות שלי, ולמרות זאת הוא משתדל לפחות בנושא מסוים. תחשבו רגע, תחשבו אדם, אני אומר עכשיו משפט מאוד לא יפה, תחשבו אדם שבמרכאות אין לו אלוהים, והוא צועד בצעדה לגלעד שליט. מדהים, לא? מדהים. מאיפה הוא מקבל את הכוח? מאיפה הוא מקור היניקה? מאיפה? עושה חסד. מאיפה זה נובע? מלא אדם שיש לו אלוהים, מה זה בא? ממקום של תורה, ואולי אפילו הוא קצת מפחד מאלוהים אם לא. אפשר להביא. בסדר. אבל אדם שאין לו את המקור היניקה הזה בגלוי, בבחירה החופשית שלו, בסמוי, בסמוי ודאי יש לו. ולמרות זאת הוא עושה את זה. וואו, זה מדהים. כשאתה רואה אהבת ישראל אצל אדם, סליחה, אני לא אוהב את הקטלוגים האלה, אבל רק כדי לזעזע אותנו. כשאנחנו רואים אהבת ישראל אצל אדם בלי כיפה, זה צריך לעורר אצלנו אהבת ישראל פי לא יודע כמה. כי אם זה מה שנובע ממקור טבעי, אז מה צריך לנבוע ממקור אלוקי? תרשו לי עוד מכה אחת מתחת לחגורה. כשאתה רואה זוג חי חיים כל כך, איך נקרא להם? אמינים, מלשון אמון. חיים מתוקנים. איך הם מדברים אחד לשני, איך מתייחסים אחד לשני, איזה אמון נותנים אחד לשני. והם חיים בלי כותרת של כאן גרה משפחת כהן. הם לא כהנים. נו, אז זוג בני תורה? כשאתה הולך לגן עם אני הולך לגן עם הבת שלי, ורואה אדם שנראה לי רחוק מאוד מתורה ומצוות, אתם יודעים מה? אפילו גוי, בסדר? יש פה בשכונה כל מיני עוזרות בדרך כלל לאנשים זקנים. גרים פה בשכונה. ולפעמים אתה רואה באיזה מסירות מטפלים בזקנים, או לפעמים אולי בילדים. אז אני יכול להרשות לעצמי לא להתנהג בכזאת מסירות? זה מחייב אותנו, רבותיי. בואו נדבר ברור, זה מחייב אותנו. זאת תוכחה מסוג אחד. תוכחה מסוג שני, ויש מה שדבריו נשמעים, דברי תוכחה, כמו ששומע מגדול הדור וקדוש השם, אשר בזה לא שייך שהוא יתפעל ממנו, כי הוא אינו מסוגו וערכו, רק שדבריו נשמעים. סוג שני שאדם יכול לקבל, לא הייתי אומר תוכחה, אלא הדברים של השני יכולים להתקבל אצלו, זה כשאומר את הדברים אדם גדול, אדם קדוש, אדם שאתה מאוד מעריך ומעריץ אותו. ואם הוא אומר את הדברים, אז אתה בטל מפניו, אתה נכנע לו. אתה אומר, רגע, הוא דובר אמת. אם אדם כזה אומר ככה וחושב ככה וכו', או עושה ככה, אז אני יכול לא? אז יוצא דבר מאוד מעניין. שתוכחה או קבלת דברים ממישהו אחר יכולה להתקבל משני מצבי קצה. או ממישהו שהוא קטן ממך, נגיד את זה ככה, או ממישהו שהוא גדול ממך. מישהו שהוא כמוך, אתה לא תקבל תוכחה לעולם. עכשיו, איך כל זה קשור לסוגיה, ואיך כל זה קשור למה שדיברנו מקודם, אחדות ישראל? פילי פלאות, אומר המשך חוכמה, תראו, מדהים. אומר המשך חוכמה, ולזה אמרו בפרק כל כתבי, הגמרא שהזכרנו מקודם בשבת קופיותת, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה, שנאמר, היו שריה כאיילים, מה אייל זה? ראשו של זה בצד זנבו של זה? דיקו, אומרת הגמרא, זה את זה, ולא כתבו זה לזה. נעזוב רגע את הדיוק הלשוני, לא נסבר עכשיו הנה על, 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 הלשוני שקורא לו כאן המשך חומה ונקית רק סימן הפעול, נעזוב איזה פעול ופועל, נעזוב את זה כרגע. היינו, שלא נתפעלו זה מזה. מה זאת אומרת? הנה כבר מסבירים. כי בכללות האומה, בזה יש מעלה טובה ומידה נאותה, ובזה מידה זו, כמו שאמרנו מקודם, זה בעירתו, זה באהבתו, זה בחסדו, זה בתורתו, כל אחד העניין הטוב שלו. ומה הם עשו? והעניין הטוב הזה יכול מאוד להיות, כלומר, תראה איך הוא לא כועס, למרות שהוא קמצן. אבל אני בעל חסד, אז אני יכול לכעוס? אם קמצן לא כועס, אז בעל חסד יכול לכעוס? זה מחייב. אומר המשך חוכמה, והם הלמדו זה מזה חסרונו של זה, ולא למד המידה הטובה. הנה המשל בגמרא, רק הביט אל החיסרון שיש בשל זה, וזה ששמו ראשו של זה בצד זנבו של זה, שהביטו רק אל החיסרון שיש בחברו, ראש זה הראש, זה ההתחלה, זה היתרון. זנב זה הצד האחורי, זה החיסרון. יש ראש ויש רגל, יש ראש ויש זנב. ראש זה הצד שהוא היתרון של כל אחד. זנב זה הצד שהוא החיסרון של כל אחד. שחזל אמרו בגמרא, ששמו ראשו של זה בזנבו של זה, זה אומר שלא רק היו ראש קטן ולא הרימו את הראש ולא הוכיחו אחד את השני. אלא כל אחד במקום לראות את היתרון של חברו, ולהתרשם ולהתפעל מזה, וזאת התוכחה. התוכחה זה זה שהחבר שלך לא אומר לך כלום. רק אתה פשוט רואה שהחיים שלו קצת יותר מורכבים משלך בנושא מסוים, ולמרות זאת יש לו יתרון אחר שאין לך. אז אתה לפחות מתחזק ביתרון הזה. אז במקום להסתכל על הראש של חברו, הסתכלו בזנב של חברו. כל אחד שם את הראש שלו בזנב של חברו. כל אחד שם את הראש שלו ביחס לחיסרון של חברו. אז כל אחד חיפש את המומים ואת החסרונות ואת הפגמים, ולא ראו את היתרונות. זה לא הוכיחו זה את זה. זה 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 המשל. לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה, שנאמר היו שרי הקהלים לא מצאו מראה. מה הקשר? מה היה על זה ראשו של זה בצד זנבו של זה, אפיסה שבוטה לא כפשו פני מרקק הלוכות זה את זה? מה זה ראשו של זה בזנבו של זה? לא יכולו למצוא איזה ביטוי אחר, אלא תוכחה הכוונה להתרשם מהצדדים החיוביים שיש בכל אחד, גם כשיש לו צדדים שליליים אחרים. ואף על פי שיש לו צדדים שליליים אחרים, הוא יש לו את הצד החיובי הזה. אז כל אחד אמור להתרשם מזה. אז במקום לשים את האצבע על הנקודה החיובית, שמו את האצבע על הנקודה השלילית. במקום לשים את הראש, את הראש על הראש, שמו את הראש על הזנב. זאת הייתה הבעיה. נקרא את זה שוב. היינו שלא נתפלו זה מזה, כי בכללות האומה בזה יש מעלה טובה ומידה נאותה, ובזה מידה זו. והם למדו, זה מזה מחסרונו של זה. וזה למד המידה, וזה לא למד המידה הטובה, רק הביטי לחיסרון שיש בשל זה, וזה ששמו ראש של זה, בצזנבו של זה, שהביטו רק לחיסרון שיש בחברו, והם לא למדו שלמות זה מזה, אך למדו חסרונות ופחיתות זה מזה. זאת הדעה הראשונה בגמרא. אם כן, למה חרבה ירושלים? למה באמת חרבה ירושלים? כי לא הוכיחו זה את זה. רגע, מה זאת אומרת לא הוכיחו? לא עמדו על הבמה וצעקו? לא. לא הוכיחו זה את זה, הכוונה שתוכחה לפי הצד הראשון, תוכחה זה להתרשם ממציאות שיש בה מורכבות יותר משלך, ולמרות זאת יש בצד של יתרון. לא היו פתוחים לראות את היתרונות למרות המורכבויות, אלא בגלל המורכבויות ראו את החסרונות. עמוק, אה? נפלא משך חוכמה הזה. תגיבו, נו. מה?
זה לא מאפשרים.
איזה שאלה?
אנחנו
לא מאפשרים, זה פשוט עובדה. אנחנו לא משפיעים, אנחנו לא נותנים לו כזה להשפיע, אנחנו לוקחים את הצד החיובי של הרשע.
אז ככה זה לא נקרא, זה לא ממש רשע.
בדיוק, נכון, יפה מאוד. אם כן, כל פושע ישראל הוא קודם כל ישראל, אחרי זה הוא פושע. זה מאוד מעניין, הביטוי הזה, פושע ישראל. תגיד פושע, מה זה פושע ישראל? הוא ישראל. אחר כך הוא גם פושע. לא מתעלמים מהמעשים השליליים האלה, אבל לא שמים אותם בחלון הראווה. באיזו זכות?
בעצם אם אני, אם בן אדם פושע, אם האדם האחר משתלט בזה כ...
האדם האחר יזהה בפושע צדדים חיוביים, כי בטח יש בכל אדם צד חיובי.
אז היכולת להעלות את הפשע ל...
לא, זה היכולת לזהות, לא, זה היכולת לזהות את הגרעין החיובי, ואולי גם את הבחירה החופשית המעשית בנושא מסוים, ואת זה לצרף, וזה לא קשור לכל הקלקולים ולכל הפשיעות, מה זה קשור? זה נקרא תוכחה. תוכחה זה שאני פתוח להתרשם ממישהו אחר, מהצד היתרוני שלו, ולמה אני מתרשם מהיתרון הזה? כי אף על פי שיש לו חסרונות שהיו יכולים לבטל את היתרון הזה, יש לו יתרון. אתם מבינים את החשבון הזה או לא? אני מרגיש שלא מספיק מבינים את הנקודה עד הסוף. זה שלפלוני יש יתרון, למרות שיש לו חסרונות אחרים, זה אמור להרשים אותנו. איך האדם הזה, למרות הבוץ שהוא נמצא בתוכו, יש לו את היתרון הזה. איך יכול להיות? זה אמור להרשים אדם כמוני. אז, וזה בדיוק היתרון שלו. וזה הראש שלו. אבל מה אנחנו עושים? אנחנו מתרשמים מהזנף שלו. כלומר, לא רואים את היתרון שלו למרות כל החסרונות שלו. איך הוא הצליח להתגבר על כל החסרונות והגיע ליתרון כזה? אלא אנחנו לא שמים לב בכלל ליתרונות, נדבקים לכל החסרונות, רואים את הזנף, אומרים לך מפה. לא רוצים חיל בן המקטורת. לא רוצים פושע ישראל בתענית. זה מה שאנחנו אומרים. זה עמוק מאוד. במשך חוכמה הזה. כן, בן.
אפשר להגיד מה שמצד מצד האמת, בלי קשר לאדם מבחינת עצמו, אז בשביל שהמציאות האנושית, של החברה האנושית, תהיה שלמה,
נכון, תסתכלו רגע, שנייה, נכון, אני רוצה רק להמשיך את מה שאתה אומר. תסתכלו רגע בפסקה האחרונה, מקור 15. אומר הרב, שני קולות נוראים, אורות הקודש חלק ד', הפסקה הזאת קרא לה הנזיר כל השלום, פסקה נפלאה מאוד, יש לה הרבה משמעויות, לא נספיק להעמיק היום, אבל לפחות משהו. שני קולות נוראים נשמעים בעולם ברעש אדיר. מי שמקשיב למה שקורה בעולם, בכלל מאז בריאתו וכל ההיסטוריה, הוא שומע שני קולות רועשים מאוד. תהיו רגע בשקט. הנה, שומעים שני קולות רועשים. מהם הקולות? כלומר, העולם הזה יש בו רעש אדיר של שני קולות, שכל אחד מושך לכיוון אחר, תכף נראה. שני קולות נוראים, נוראים גם מצד הגודל שלהם אל נורא הלילה, וגם מצד הנוראות, כלומר, מצד המורכבות, מצד הקושי שהם יוצרים, שני הקולות האלה והמפגש בין שניהם. שני קולות נוראים נשמעים בעולם ברעש אדיר. כל אחד מהם מהקולות, תובע את דיכיונו, כלומר את הופעתו, בתוקף עצום ונורא. כל אחד מתחזק לבנות את בנייניו. מה הם שני הקולות? הקול הראשון, הקול ההרמוני, הקול התובע מהקול התאמה, כיוון והשתוות. קול השלום. קודם כל, הקול שרוצה, א', אולי שכולם יהיו שלמים, וב', אם לא שכולם יהיו שלמים, אז לפחות שכולם יהיו תחת כותרת של שלום. גם אם הם שונים. וזה קול של אחדות, תבניתיות. עולם אחד שכולם מסכימים על אותם דברים וחיים את אותה, את אותו דפוס חיים עם אותן שאיפות וכו'. מה? נקרא זה באופן כללי אחדות. עכשיו, זה לא רק שלום במובן של אחדות, אלא זה גם התאמה, גם אם יש שונות כאן בין הדברים, לפחות שיהיה איזה פסיפס אחד שלם שמרכיב את הכל. זה, אז מצד אחד אנחנו רוצים איזה שלום, בין אם זה זהות בין חלקים, או בין אם זה יצירת הפסיפס השלם על ידי כל החלקים, כשכל החלקים, כל אחד נותן לעצמו להיות ולחברו להיות. מצד שני, אז מצד אחד, הקול ההרמוני, הקול התובע מהקול התאמה, כיוון והשתוות, קול השלום, העולה ברעם גודלו על כל המון קולות המלחמות, הנשמעים בכל אפסי העולמים, היום כל אחד יסכים שיש בעולם זרם אדיר של שלום עולמי. נכון? העולם רוצה שלום. אז יש אמנות בינלאומיות בכל מיני תחומים, כלכליים, צבאיים, פוליטיים וכו'. עסקאות נשק בין אויבים, פרדוקס כזה. יש איזו שאיפה לאיזה מין גלובוס אחד. אינטרנט קוראים לזה בעברית. עולם אחד, אחדותי. זה כיוון אחד. ברוך השם, אנחנו בגאולה האחרונה, אז אנחנו רואים ממש את המציאות הזאת הולכת. אני חושב שארצות הברית של אמריקה ונשיא ארצות הברית של, 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 של היום, זה רק הוכחה של ההרמוניה הזאת. שכביכול אפשר להקיף את הכל ולחיות ביחד בשקט ובשלווה. זה כל אדיר, זה לא דבר פשוט. מצד שני, כל שני שנשמע בעולם. ולעומתו, מראים הכל המבלבל. הכל השואג לעוצמת המצוי הבודד. ולתגרת החיים בהתגברותו של כל אחד על חברו. מצד שני, אנחנו חיים בדור, בתרבות של הפרטה, של פרטיות. כל אחד רוצה לממש את, את עצמו. קוראים לזה היום מימוש עצמי, מודעות אישית, כל אחד מהכותרות שלו. מצד אחד אתה רואה איזה מין הרמוניה כוללת, שלום כולל, מצד שני אתה רואה איזה פרטיות, איזה מין אגואיזם. כל אחד רוצה להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל ולפעמים אפילו על חשבון חברו. ושני הכוחות האלה, שניהם נצרכים בתיקון העולם. מצד אחד באמת כל כוח צריך לצאת אל הפועל, באמת יש בכל אחד ראש ולא רק זנב. ומצד שני כל הראשים צריכים להתאחד ביחד למכלול אחד. אז הקול השני הוא לעומתו מרים הקול המבלבל, המבלבל, הקול השואג לעוצמת המוצא הבודד ולתגרת החיים התגברותו של כל אחד על חברו, להבלטת מציאותה של כל מידה יחידית ולכוח הבלענות שלה לבלע את כל השאר. וגם זה קול שקיים בעולם. יש בעולם היום קולות של שלום ויש בעולם היום קולות של מלחמה. זה לא דבר פשוט. השמיים של טורקיה נסגרו היום לחיל האוויר הישראלי, לפחות לפי סברה אחת. זה מאוד מעניין שטורקיה, שיש לה קשרים עם העולם, מה זה קשרים? היא העולם הערבי. המרחב האווירי שלה פתוח לנו. והנה היום נסגר. ברוך השם, משתבח שמו. אז אנחנו חיים בעולם שיש בו מורכבות, יש בו הופכיות. מצד אחד אתה רואה איזה זרם אדיר של שאיפה וכמיהה לשלום עולמי. מצד שני אתה רואה התעצמות של כל אחת מהמעצמות. וכולם מתכוננים למלחמה. מה קורה פה? אומר הרב, זה בדיוק. אלה שני הקולות שמאז בריאת העולם מרעימים בעולם. וכשהעולם הגיע לקראת סופו, לקראת גאולתו האחרונה, לתיקונו השלם, אז שני הכוחות האלה מתעצמים. וזה מדהים לחשוב על זה שאנחנו חיים בתקופה שמצד אחד אתה רואה איזה מין הרמוניה, ומצד שני אתה רואה איזה פרטיות מתגברת. וכל מידה ומידה ככה מרעמת. וכל ענות מלחמה נשמע במלוא העולמים. ובין הקולות, אומר הרב, ובין הקולות כולם, כל השלום וכל המלחמה, הולך וחודר אותו זרם הקול של הקול העליון, של הקול ההרמוני, שאומר שגם השלום וגם המלחמה נצרכים, של הקול המאחד, המעלה והמיישר. וממלוא עולמים באים הקולות אל כל בריאה, אל כל רוח ונשמה, אל כל קרב וכליות, אל כל יחיד ביחידויותו, אל כל קיבוץ בקיבוצו, ואל כל לאום בלאומיותו, שכל אחד מהרבדים האלה מצד אחד רוצה לגלות את הבודד שבו ומצד שני רוצה להיות שותף להרמוניה הכוללת. והנשמות המרכזיות, אומר הרב, שיקויה לשד החיים של הקול ההרמוני, של הקול האלוקי שיודע להכליל בתוכו את שני הקולות האלה בלי סתירה, בקרבם אש קודש שוקדת לצמאון השלום, והם הם מלאכי השלום בעולם. זה מלאכי השלום. בואכם לשלום, מלאכי השלום. שבת, מה שבת עושה? שבת זה מצד אחד נתינת ערך לקודש ונתינת ערך לחול ויצירת הפסיפס בין שניהם בלי שום סתירה. מצד אחד נשמה יתרה, מצד שני אוכלים לא רע בשבת, בואו נסכים וכולי. בואו נסכם במשך חוכמה. אם כן, למה חווה ירושלים? כי הראש היה בזנב ולא היה הראש בראש. לא הוכיחו במובן הזה שלא יצרו מציאות של התפעלות ממישהו אחר, למרות חסרונותיו, לגלות את יתרונו, ואז המציאות תשתלם. שימו לב, לא כתוב לא חרבה ירושלים, כי לא למדו בתורה. אם אפשר להיות קצת קיצוני, לא חרבה ירושלים, אלא כי לא צרפו את פושעי ישראל לתענית. על זה חרבה ירושלים. לא חרבה ירושלים, כי סילקו את החלבנה מהקטורת. על זה חרבה ירושלים. לא על זה שלא היינו צדיקים. על זה שלא ידענו לקלוט את נקודת הצדק גם ברשעים. על זה חרבה ירושלים. לא ידענו להכיל בתוכנו ניגודיות, לקחת את היתרונות של כל אחד מהניגודים. זה צד אחד. ודעה שנייה, רבי יהודה אמר לו, חרבה ירושלים בשביל שביזו בתלמידי חכמים, עכשיו ברור, אומר המשך חוכמה, כאן זה יותר פשוט, הצד השני שאדם מקבל תוכחה מאדם גדול, ולא הקשיבו לאנשים גדולים. ועל האופן השני אמרו, אני רוצה לקרוא שוב ברשותכם את המשפט הקודם, כל כך חשוב. כי בכללות האומה בזה יש מעלה טובה ומידה נאותה ובזה מידה זו, והם הלמדו זה מזה חסרונו של זה. ולא, וזה לא למד המידה הטובה, רק הביטי לחסרון שיש בשל זה, וזה ששמו ראשו של זה בצד זנבו של זה. שהביטו רק לחסרון שיש בחברו, והם הלא למדו שלמות זה מזה. אך למדו חסרונות ופחיתות זה מזה. ועל אופן השני אמרו, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים. היינו אנשים חכמים שאינם מסוגם וערכם, אלה אנשים שהם יותר במעלה מהאדם. שבזה לא שייך התפעלויות, אלא פשוט לקבל את דבריהם, כי הם אנשים שאנחנו מעריכים אותם. רק שיהיו דבריהם נשמעים לגודל מעלתם וערכם. וביזו תלמידי חכמים. ולכן לא היו דבריהם נשמעים. ולכך לא היה תרופה למכתם, מכל ים במידות והנהגה, הנהגה חברתית, וחרבה ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. אז מה אנחנו מצפים מאיתנו, אחרי כל החשבון הזה? דבר אחד. להסתכל ליתרון של חברו, גם כשיש לו חסרונות. בואו נעשה תרגיל. תרגיל, גם אני בלי נדר אעשה את התרגיל הזה. לפני שאני הולך לישון, לפני שכל אחד מאיתנו נכנס לחדר שלו, להסתכל על כמה חברים בחדר, בלי שהם יודעים. כלומר שאף אחד לא... ויחשוב איזה יתרון יש לכל אחד, שממנו אני יכול לקחת משהו. הוא מעצבן אותי מנגן בגיטרה עד 2 בלילה. בסדר, זה החיסרון שלו, הבנו. יפה. עכשיו מה היתרון? תחפש משהו. זה כותרת של עיתון, זה שטויות הזאת. אנחנו מדברים על דברים מהותיים. עזוב מנגן יפה, זה לא העניין. בדיוק, נכון. טוב, למדנו משהו היום? נזכה בעזרת השם להיות עסוקים בבניין ירושלים לפי החשבון שלמדנו היום. יישר כוח.